שלום וערב טוב, ניצוצות. אנחנו עוברים לחלק ב' במאמר, שבו אחרי הפתיחה הדרשנית על החוויה הדתית, על ראש השנה ויום הכיפורים, על משה ועל אהרון, הגריד עובר לתיאור דמותו של הרב מבריסק. כאשר בעקבות החלק הפתיחה הדרשני הוא בא לקשור בין דמותו לבין דמות משה רבנו, והוא מציין שני דברים. אחד, שלום, אחד מהותי, זה התחושה שאותה לבדיות, ייחודיות של משה רבנו, שאם היא תופסת גם לגבי דמותו של הרב מבריסק, או יתר דיוק לגבי כל בית בריסק, לא רק לגבי הרב מבריסק עצמו. וגם הוא מציין את העובדה שהוא נפטר ביום הכיפורים. כן, ויש פה קטע שמאוד מצוטט תחת הכותרת "לא כן עבדי רבי יצחק זאב". כאן הגריד מתאר מצד אחד תופעה שאני מניח שנתקלתם בה בלוויות, זה הנטייה של ספדנים, בעיקר מרקע חרדי, לתאר את כולם באותם שבלונות, באותם מטבעות לשון. אני זוכר את הצער שהיה לאבא שלי אחרי הלוויה של משה פיינשטיין זכר צדיק לברכה בשושן פורים תשמ"ו, שתיארו אותו כאיזה צדיק, כאיזה גאון. הוא חש שלא דגדגו בכלל את הדמות של פוסק שעומד בארצות הברית בתקופה שהוא ניצב בה, ואת המפעל המיוחד שלו של פסיקת הלכה בעולם מודרני, בעולם חדש, ו זה הכל בגלל המטבעות הלשון השחוקות האלה. וכאן גם הגריד מדבר על כך. כן, ההספדים שנאמרו אחרי מיטתו והמאמרים שנכתבו עליו קיצצו כמיטת סתום את מקוריותו ויחידו של האיש הזה. השתמשו במטבעות לשון, גם גאון, צדיק, חסיד, ענב, שבשעת יציקתם ייצגו דבר מה, עתה כבר נעשו להסימונים נטולי צורה ותוכן, שלא מבטאים כלום אפילו ביחס לאחרים. כן, אתם מכירים גם את הנטייה לכתוב הרב הגאון היום לכל אחד? אני הזמנתי לחתונה לפני שבועיים מרב חרדי, כתב שאני גאון. אמרתי לאשתי, תראה,
רב הגאון. גם אם אין לי מישהו כסף.
גם לך, כשרוצים כסף, אז אתה רב הגאון. כן, אני נזכר, אני פעם הייתי עם אבא שלי בשטיבלך בקטמון, לפני הרבה שנים, והיה שם כזה רשימה תלויה שכל המקומות שיש בחירת חמץ של הבדץ. היה שם איזה 30 ומשהו שמות של רבנים, וכולם היה כתוב הרב הגאון חוץ מאחד. אז אבא שלי צחק נורא והראה לי את זה, אמר לי, תתאר איזה מהארץ הוא, שלא קראו לו גאון. אבל זאת נטייה שקיימת, שיש מקום מוחקים את הדמות. אני יכול לומר, מי ששמע את ההספדים של אבא שלי על דמויות מסוימות, או בשלמי זלמן, על אבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה, אחרים, יודע כמה, איזה מאמץ נעשה כדי ללמוד את הדמות, כדי להבין מי הוא היה. מרגלה בפומי של הגריד, זה ספר תולדות אדם, שכמו שלומדים ספר צריך ללמוד אדם ולהתבונן מה מיוחד בו ומה יש בו. והעולם הישיבות קצת לוקה וחסר בתחום הזה, וכמובן שעברו הונדחו לו, מי שהראה איזו חשיבה מקורית והתבוננות גדולה, זה הגריד בהספדים השונים שלו. והוא כאן לוקח על עצמו את התפקיד שצריך להסביר מה היה מיוחד בו כדי שהוא לא ייבלע בתוך כמעט הייתי אומר העדר של הגדולים. וכאן הוא בא ותובע איזה מושג של סליחה?
שאלה בסוף של דבר, בכל זאת הוא לא נבלע בתוך הציר הזה של בריסק, זה מה מיוחד?
מצוין, אז בוא, הערה מצוינת, בוא מיד ניגע בה. אני יכול לומר שאבא שלי שהיה נוכח בהספד, ושמעתי אותו כבר יותר מפעם אחת מצטט את הקטע הזה בקולו של הגריד ביידיש, הוא מתאר איך הוא דפק על השולחן וצעק ביידיש, זה פטר איסט אנדריש, כלומר הדוד הוא אחר, והוא שואג את זה כל פעם שהוא מצטט את זה. ופה עזרא מעלה שאלה נכונה, שבעקבות פטירתו של הגריד עצמו הקטע הזה גם צוטט על ידי לא מעט ספדנים, והוא שבסופו של דבר עזרא שואל האם הרב מבריסק היה מיוחד בתוך העולם של בריסק, כלומר האם הפטר איסט אנדריש או בריסק זה אנדריש. זאת בעצם השאלה שאתה שואל. במסגרת הזאת נצטרך גם להבין במה בריסק, קודם כל במה בריסק כל כך שונים מאחרים, ניגע בזה תכף, ושנית האם הבריסק רוב הוא שונה מאחרים. מה שמאוד צוטט הוא לא מעט ספדנים אחרי פטירת הגריד, כולל אבא שלי, שציטט אז את זה בשאגת הקטע הזה, אמר שהקטע הזה נכון על הגריד ולא על הרב מבריסק. או בלשון אחרת, בתוך העולם של בריסק, הגריד היה מיוחד. אחד יחיד ומיוחד. כי הוא לא רק היה למדן בריסקאי, הוא היה אחד מגדולי, אחד מיחידי הדורות, מבחינת העוצמה, גם הלמדנית, גם הרוחנית, והשילוב של הכל בתוך אדם אחד, וגם במקום, בזמן, שהוא פעל בהם, העברת המסורה לעולם החדש, והרבו לא מעט לדבר, מי שרוצה לראות את הדברים, ההספט של אבא שלי נתפס במסורה ת'. היום אז הכל באינטרנט, באתר של ה-OU, אפשר לראות את זה. ושם הוא מצטט את הקטע הזה, גם הדוד של יצחק טוריסקי, זכר צדיק לברכה, רב יצחק טוריסקי, גם הוא ציטט את זה בהספט שלו. כלומר, זה קטע מצוטט, וזה באיזשהו מקום, ההערה שלך נכונה. שהיה מבריס, היה לו סגולות מיוחדות בעולם של בריס, אפשר קצת להסביר אותם, הבהירות בעיקר היא הסגולה המרכזית שלו.
היה היבטים כמו ההנהגה הפוליטית וגם הכתיבה.
הוא לא היה מאוד שונה מרב חיים בזה. כלומר, אם אני נכנס לתוך החיבורים של שניהם, הוא מיוחד אולי לעומת רב חיים בזה שהוא בהיר יותר. החיבור שלו מאוד מאוד קרי, מאוד בהיר. המושגים מאוד מזוקקים, נאמר את זה. יש איזה אי בהירות קצת, איזה... אבל נדבר על זה אולי, אבל ודאי שהגריד היה יחיד ומיוחד, לא רק בתוך העולם של ברית, בכלל בתוך העולם של גדולי התורה. אני חושב שהערה נכונה, כלומר צריך בעצם לקרוא את השאגה הזאת של אנדריש שאחר, לראות את זה כקריאה שנעשית על בריסק בכלל. באמת בקטע הבא, בחלק ג', זה החלק המרכזי של המאמר. כותרת שיטת רב חיים איש בריסק, הגריד הולך בעצם לא לתאר את הרב מבריסק, אלא את שיטת בריסק עצמה. זה למיטב הבנתי התיאור השלם ביותר, הקולע ביותר, המוצא ביותר, בכל מה שנכתב על בריסק זה התיאור הזה. ואנחנו ניתן את הדעת לעיקרי הדברים בשיעור הבא, שזה בעוד שבועיים, שבוע הבא יש במדרש תנ"ך, יושי ייתן לנו שיעור במגילת איכה. ואני רוצה קצת לגעת היום בפתיח, וזה בחלק נוגע בשאלה שלך. כן, הגריד פותח בו בייחודו של דודי ז"ל, נתגלה בעיקר בשלושת היסודות שעליהם נשאל האדם שנכנס לדין: קבעת העיתים לתורה, נסעת ונתת באמונה, רצוי יהודה היה קורא את זה, נסעת ונתת באמונה, כן? וציפית לישועה. וכאן הגריד מתחיל ונתחיל ביסוד התורה, יחיד בדורו היה בתורתו. כאן אני רוצה לייחד את הדיבור על אבי דודי ואבי אבא, רבינו הגדול אשר מפיו אנו חיים ומאיו אנו שותים, רב חיים איש בריסק ומשנתו. ותראו את התיאור שיש כאן של רב חיים. רב חיים היחיד שבדורו וגם בהרבה דורות שקדמו לו סידד את מערכות ההלכה והעלה תכנים חדשים ומידות הבנה והבחנה שלא היו מצויות בעולם הלומדים.
סידד,
כן. לסדד זה לשנות את המערך, כלומר לארגן מחדש. בסדר? הוא ארגן את הכל מחדש. Reorganized, rearranged. הוא הכניס מהפכה גמורה בחשיבה ובהכרה ההלכתית. דבר זה אפילו ברברב דחד יומה יודע. במה התבטא שיטת רב חיים המהפכנית? במה היה כוחו היפה שמלא הוא הייתה משתכחת תורה מישראל ולא היינו יכולים להרביץ אותה בתקופה זו? מה העניקה השגחה לרב חיים? מורה חריף, כן, עמקות ודאי, הבנה והיקף ברור. ברם תיאורים אלה עדיין אינם ממצים את החדש המיוחד והמסוים שביצירת רבי חיים. מהם סימני העיקר של שיטתו? וכאן אני רוצה רק הערה קצרה על משפט אחד פה שאנחנו כבר דיברנו עליו, על אהבת התורה וגולת נפש הדור, וזה המשפט שבמה היה כוחו יפה שאלמלא הוא הייתה משתכחת תורה מישראל ואנו יכולים להרביץ אותה בתקופה זו. המשפט הזה רומז לכך, נראה את זה בהמשך המאמר, שהגריד חושב ששיטת רב חיים היא נתנה לתורה משמעות ורלוונטיות בעולם המודרני. זה הפירוש של המשפט, שאלמלא הוא הייתה משתכחת תורה ולא היינו יכולים להרביץ אותה בתקופה זו. והסיבה לזה נראה בהמשך, כלומר איך המאמר הזה הוא, איך השיטה הזאת נתנה לזה מענה, זה בשעתו דיברנו על זה, אז באהבת התורה, בעצם הגריד שואל את עצמו כל הזמן. זה אחד מהאתגרים הגדולים שהוא לקח על עצמו, זה הרלוונטיות והמשמעות של התורה לאדם המודרני. והוא לא רחב על הגל של ה-tradition, של טוביה החולב, כן? הוא לא רחב על הגל הזה, רק מסורת, זה צריך. הגריד רחב כל הזמן על גל אחר. שזה מדבר ישירות אלינו, שהתורה מדברת לכל הדורות וגם אלינו. זה דורש תרגום מסוים, כי התורה מדברת בשפה, במונחים, במציאות של הדור שהתורה ניתנה לו ישירות, שזה דור מתן תורה, ולכן התורה מדברת על שברים ועל חמורים. לכן התורה מדברת גם במונחי המוסר של אותה תקופה, על עבדים ועל שפחות. מעמד האישה בתורה הוא של הדור שהוא ניתן, ויש משהו שהתורה מדברת על הדור הישיר, אבל התורה מדברת לכל הדורות כולם, ולכן זה דורש פעולה של בעיקר של תרגום, שנעשית בעיקר על ידי המשגה. והתורה, זה היה, הייתי אומר, המוטיב המרכזי של אחד מהמפעל הגדול של הגריד, היה שהוא מדבר אלינו, הוא מדבר על השאלות שמטרידות אדם באשר הוא אדם, הוא מדבר על השאלות שמטרידות אותנו כיהודים בני הזמן הזה. והשיטה הבריסקאית היא שיטה שהופכת התורה למשמעותית לדור הזה, שלולי היא היו אומרים לא רלוונטי, לא משמעותי, לא מדבר אלינו. ותזכרו שהוא הגריד חווה את המעבר מאירופה המסורתית לארצות הברית, שם הרבה אנשים זרקו אחרי גיבם את המסורת, ודברים מניח מוכרים. דיברנו קודם על ספדים שחוקים. השבוע ביום ראשון נפטרה אחות של הגריד, גברת שולמית מייזלמן, בגיל 97, והיא נקברה בירושלים, ובהספד תיארו אותה כרבנית חרדית, ככה פחות או יותר תיארו אותה. כן, ואני אמרתי לי, אם אני חושב על הדודה, מה, אמרתי, היא גידלה משפחה אורתודוקסית בבוסטון של שנות ה-40, זה דבר, זה לא דבר של מה בכך, כן? לא דבר מובן מאליו, ונסות להבין את כל התקופה וכל הדור, אבל לא היה מזה כלום בהספד. כן? אבל הייתה תחושה עמוקה שזה משהו לא רלוונטי בעולם החדש, והגריד מדבר על השיטה הבריסקאית, וזה משום שההמשגה הבריסקאית אפשרה להתנתק מהשברים והחמורים או מהמציאות ולקח את המושג אלינו. וזה הדבר השני המרכזי שנראה אותו בעזרת השם מפעם הבאה, זה החלק המרכזי של התיאור של שיטת בריסק. כי הגריד מתאר את שיטת בריסק כמנתחת את התורה בכלי חשיבה דומים לכלי החשיבה של המדע המתמטי, או בלשון אחרת, זה רלוונטי ומשמעותי כצורת החשיבה הזאת מודרנית. או נאמר את זה בצורה הבאה, זה רלוונטי כי הוא עכשווי בכל כלי הניתוח, כי ככה בני אדם מודרני מבינים כל דבר. כך גם את זה, כשנגיע לזה אני אגיד לך את הביקורת של עצמי ולאיפה לדעתי צריך לקחת את הדברים. וזה עיקר הדברים האלו, שכאן הוא הולך עם איזה משל, והוא משל הלכתי. דיברנו כבר על העוצמה של הגריד כדרשן שיודע להשתמש בלמדנות, וזה משל שמדבר על שני סוגי קשר אפשריים בין תלמידי חכמים לבין התורה. האחד הוא תחום האירוסין, שלום עליכם, והשני הוא הנישואין. כן, לצורך זה הגריד הולך כאן ופורס את ההבדל בין שני השלבים ביצירת קשר האישות, את ההבדל בין אירוסין ונישואין. והוא נשען פה בעיקר על ניתוח שמופיע בחידושי רב חיים הלוי על הרמב״ם, והדברים שלו אבל הניסויים לא מופיעים בחיבור, זה דברים מפי השמועה. וזה העמדה של הבדל בין שני תחומים הלכתיים. האחד הוא תחום החלויות הקנייניות שנוצרות כפעולת בעלים על ידי דעת שהאדם יוצר חלויות, והאדם הוא זה שיוצר אותם. והשני, מה שהוא מכנה פה מצב הלכתי, בשפה ה-New Age-ית היום מדברים באותו דבר, קוראים לזה הוויה. It's to be, not to do, to be. אתם מכירים קצת המונחים האלו, וזה פחות או יותר מה שהוא מתאר כאן. כשאני אביא לכם משל לדברים האלה מתחום שלא מוזכר כאן, אבל לדעתי הוא ממחיש אותו היטב, ההבדל בין הפקר לאיוש. בשני המצבים האלו מותר לקחת רכוש שפעם היה שייך לאדם אחר, כל אדם יכול לקחת אותו. אבל ההפקר הוא נראה, זה לא כך פשוט ברמב״ם, שהוא כולל אותו בתחום הנדרים, כמעין פעולה קניינית. אני יכול להקנות לך, אני יכול להקנות למי מי שיקח, לא אכפת לי למי. בעוד שייאוש, אם אנחנו יורדים לשורש הדבר, ייאוש זה לא פעולה מודעת, או זה לא פעולה קניינית שאדם מבצע, אלא ייאוש זה ניתוק נפשי של האדם מהחפץ. האמת היא שאי אפשר לצלם אפילו רגע שבו זה קורה. כמו לא מעט מצבים בחיים, אתה מגלה שאתה מיואש ולא התייאשת בשום שלב. זה גם בתחום קבלת החלטות לפעמים קורה. יש החלטות שאתה מתייסר ואתה מחליט, יש לפעמים החלטות, בדרך כלל החלטות הכי גדולות בחיים הם ככה, או שאתה מחליט אותם, זה ברור לך שזה מה שאתה רוצה באיזשהו שלב, הבהירות קיימת, זה, אתה כבר בתוך זה. וזה ההבדל בין to do לבין to be, כלומר זה בדיוק ההבדל בין מצב לבין יצירת חלות. שמבחינת הנפקמינות ההלכתיות, רב חיים ייחס לזה כמה וכמה נפקמינות. זאת שמוזכרת כאן באופן ספציפי זה עדות לקיום הדבר, שבמצבים הלכתיים, כלומר אני יכול להגיד לעד, בוא תצלם משהו, אני פונה לעדים ואומרים, אנחנו זקוקים למעמד פורמלי, זקוקים למעמד שיעיד על הרגע שבו הסטטוס ההלכתי משתנה. אבל מה נאמר, אני אביא עדים על משהו שלא קורה, משהו שמתהווה מעצמו, שהוא פשוט קיים בלי שיצרו אותו, על מה הם יעידו בדיוק? זה לא שייך לבקש, עדים מצלמים אירוע, הם כמו עיתונאים, ומה שייך לומר את זה על מצבים? תחום שני שרב חיים ייחס לזה הוא תחום התנאים. אדם כשהוא יוצר חלות קניינית מדעת, אז הוא יכול להתנות שזה יכול או לא יכול. למעט זאת, במצבים אתה לא יוצר אותם, אז אתה לא שולט בהם, לא שלך. אתה יכול לא להתייאש, אתה לא יכול להגיד אני התייאשתי אבל זה אסור לאנשים לקחת. אם התייאשת, מותר, לא התייאשת, לא, אסור, אבל אי אפשר להתייאש על תנאי. בדומה גם מינוי שליחות. תחום השליחות הוא תחום שבא מתחום השליטה שלי ביצירת החלות. אני החלות קיומה תלוי בי. חן רב חיים חשב שכל תחום השליחות הוא מוגבל לתחום הקניינים, שבהם צריך חלות של בעלים. ואני יכול להעביר את זה אליך, אבל אני יכול במצב להעביר אליך, או שזה נוצר או שזה לא נוצר. וזה חילוק גדול מאוד שנמצא בחיבור של רב חיים. המקור נמצא בהלכות חליצה. ספציפית יש לי פיקפוקים גדולים מאוד אם זה ההסבר לעדות לקיום הדבר, אבל היסוד ודאי לדעתי נכון, שיש הבחנה גדולה מאוד בהלכה בין פעולות, בין יצירת חלויות לבין מצבים שמתהווים אליהם. וכאן רב חיים מתאר, זה מה שמובא כאן, ש תחום האירוסין שייך לתחום החלויות הקנייניות. גם השפה, מי שמקשיב לשפה של המשנה בפרק ראשון בקידושין, האישה נקנית בשלוש דרכים, זה נמצא בתוך כל עולם הקניינים. כן, בלי לפענח עכשיו את השאלה של מה המשמעות של הדבר, והמראים באמת קונים את האישה, או כפי שאני נוטה להבין, לפחות באופן שבו זה עולה מתוך סוגיות הבבלי, כשהבבלי פוגש את המשנה הזאת ושואל את עצמו מה פשר הדבר הזה, אני נוטה לחשוב שהבבלי מבין שמשתמשים בפעולה שלקוחה מעולם הקניינים, כי זה פעולה שיודעת לשנות מעמד הלכתי. זה לא אומר שמערכת היחסים בין האיש והאישה או שהחלות היא חלות של קניין, זה מעשה קידושין שנעשה באמצעות פעולה קניין, זה חלות קידושין שנוצר באמצעות מעשה קניין. כך אני נוטה לפרש את זה. הוא מדבר בשפת הקניינים, וזה חלות שמצלמים ברגע שהוא עדיין שיש בו איזה ניכור או איזה מרחק מסוים בין האיש לבין האישה. בזמן החזל הם היו נעשים בנפרד מהנישואים, ובסוף האירוסין עדיין לפי ההלכה של גליל שכך אנחנו פוסקים הם אסורים זה לזה, הם חוזרים הוא לביתו והיא לבית אביה. זאת אומרת, את שלב הנישואין הוא מבחינה מהותית הוא השלב שבו בפועל הם מתחילים לחיות כזוג נשוי. רב חיים היה סבור שאין רגע מסוים שאפשר להגיד שהחלות הזאת נותרת. החדר ייחוד הוא סוג של איזה ניסיון לעשות את זה באופן סימבולי, לצלם את זה, ולכן זה לא מקרי. טוב, העדים בחוץ, אנחנו לא רוצים שנצלמו את זה, כי מופרך שנצלמו את זה, אבל לכן גם העמדים עדים. אבל האמת היא שהניסויים האמיתיים הם כשהם מתחילים פשוט לגור יחד, ואי אפשר לצלם את רגע הם גורים יחד. אם הם גרים יחד אז הם נשואים, אם לא גרים יחד הם לא נשואים. ורב חיים באמת סבר שניסויים לא צריכים עדות לקיום הדבר, והניסויים הם לא רק שלב יותר אינטימי, זה שלב של הוויה שבא לציין שזה לא משהו משפטי, פורמלי, זה משהו עמוק פנימי שמתרחש בין בני הזוג. ויש פה תיאור מאוד מאוד רומנטי בקטע כאן של מה עומק הקשר בין איש ואישה נשואים. אני מקריא את זה. יש בייחודי חופה מן הסמליות של שיתוף ניסיונות, הרפתקאות ואתגרים שקריטת ברית מטאפיזית ומי שקצת מכיר את התיאורים של הגריד ואיש האמונה הבודד ובעוד חיבורים של הזוגיות, הוא שומע פה הידים מאוד ברורים של בראשית ב' השלבים השונים שבו התלבדתי האם זה בראשית א' וב'. בוודאי יש פה תיאור של, של שני שלבים. הוא מתאר הבעל והאישה הנשואה, כל אחד בוחן לבב משנה, הוא מרגיש את חווייתו, יודע את הלך רוחו, ייחוד הלבבות הדופקים בריתמוס אחיד, הנפעמים ומפעמים הדדית, התפילות והתחנונים המתאמרים ועולים מעל כאחד, הריציות המקבילות, הרגשות הנביא מאפיק אחד, מנשלים את האחרית הפרסונלית של שני היחידים הזרים שנתקשרו בקשר אמיץ, תוכני ועצמי. פרפרזה משלמה אבן גבירול, יש לומר שני השותפים שכל אחד רואה את מהותו כאילו הוא בעצמו מאותו העצם של השני, ולפעמים הוא חושב שהוא רק חלק ממנו בגלל הקשר שבינו ובין העצם השני. כן, לשון רבי לוין, הרגל של אשתי כואבת לנו. כן? תכלית הנישואין בניגוד לאירוסין הוא לקרב שני יחידים, להסיט מהם את המפריד והסותר, להבליט המשותף והמאחד ולהקנות להם צמידות שורשית מהותית. כן, ואנחנו צריכים לסיים, אז נעצור בזה, אבל אחרי התיאור הזה צריכים לראות בפעם הבאה את הנמשל. הנמשל הוא שגם הזיקה לתורה היא יכולה להיות דו פרצופית, אפשר להיות מאורס לתורה ואפשר להיות נשוי לתורה. והשלב הבא, הנמשל של הנמשל, הוא שכל גדולי התורה היו מאורסים לתורה, אבל הבריסקאים נשואים לתורה. כשלמדתי את המסה הזאת לפני 25 שנה בערך עם אבא שלי, אני זוכר את הביקורת שלו על ההיגד הזה. הוא אמר, נו, זה גוזמה דרשנית. הוא לא, מה, באמת, רב חיים היה נשוי לתורה יותר מרב יצחק אלחנן? ואני, במחילת כבודו של מורי ורבי, אני כן חושב שזה לא רק גוזמה דרשנית, יש פה איזושהי אמירה מהותית שורשית, באמת על ההבדל המהותי בין הגישה הבריסקאית לבין הגישות האחרות, אבל זה בפעם הבאה. בסדר? כן. ג'וי, תודה רבה.